אני רוצה רק לסרטט את הנושא, בסדר? עכשיו, במובנים מסוימים, עירת שמיים בעצם מסרטטת את הממשק הזה שדיברתי עליו קודם. זאת אומרת, דיברנו על זה שבעצם האדם הדתי הוא חי בארץ, אבל הארץ שלו, עכשיו אפשר להגיד זה בכמה צורות, יש לו גם שמיים בארץ. כן? המושג שיש לה, יש הבדל גדול עם אדם, השמיים יש להם רק מושג גיאוגרפי, או שלמושג שמיים יש משהו שאומר שיש איזשהו משהו שהוא מעליך, שהוא משמעותי עבורך, שהוא קדוש עבורך, שלאדם יש שמיים. יש לו באיזשהו מקום שמיים, כלומר, יש לו יחס עם איזשהו שמיים. זה מובן, המושג שמיים פה מתייחס לכל דבר של, של, שהוא נעלה, שהוא קדוש, שהוא נשגב, שהוא מחייב, שהוא מחייב. לא, עכשיו, אני אומר כל מיני אופציות, בסדר? אבל תבינו שאדם שיש לו איזשהו מערכת יחסים עם השמיים, זה סוג אחר של עולם. האם יש בכלל שמיים או לא? למשל, הזכרנו את הספר של אשת, שהוא רצה להגיד בחסידות, הוא דיבר שמיים על הארץ. הוא עצמו, אברהם ישוע אשת מאפתא, זה האויב ישראל מאפתא, זה הוא נין ונכד של האויב ישראל מאפתא. זה היה לו את אותו שם. בכל אופן, אני רק מדבר עכשיו על המושג הזה, כן? שמיים, והמרחק הזה בין שמיים וארץ, הוא מאוד קריטי. אני רק אומר עוד וורד שלי, בסדר? והיה חלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. אז אחרי שהרבה זמן השמיים וארץ לא פוגשים אחד את השני, מתחילת ספר בראשית, שם ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, או בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הם מופיעים, אבל מה הקשר? האם יש קשר? אצל אברהם אומר לאליעזר, השם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, אשר וכו' וכו'. אבל ארץ ושמיים נפגשים באמצעות סולם בחלום של יעקב. בסדר, זכור לכם מה? זה וסולם מופיע שם ללא וב. וחזל דרשו, סולם זה סיני במדרש רבה, על אתר, כמו שאומרים אצלנו הרבה פעמים. סולם זה סיני, אותיית הדדה כאותיית הדדה. זאת אומרת שהגמטריה של סיני וסולם זה אותו דבר, זה די קל, עם סמך וסמך זה מתכזז. נכון? למד ומם זה כמו יוד נון יוד, 70 ו-70. נכון? סך הכל 130. זה לא כל כך מסובך. אבל הדבר המעניין הוא שיש משהו, סולם, שבאמצעותו השמיים והארץ מתחברים, וזה סיני, כי שם כתוב ש... השמיים יורדים לארץ, נכון? מה? שהשמיים יורדים לארץ, וארד אלוקים, נכון? יש שם הופעה. השמיים מופיעים פה, כן? ומופיעה התורה, שהיא בעצם החיבור הזה בין שמיים ובין ארץ. אני רק אומר בגדול, שאנחנו מבינים שזה נושא מאוד מאוד בסיסי לתפיסת. עכשיו, מה זה השמיים? איך אתה רואה את השמיים? מה המרחק בינך לבין השמיים? איפה אתה שמת? מה היחס בינך לבין השמיים? היא המושג יראת שמיים בצורה מאוד כוללת. כלומר, מה היחס ביני לבין המושגים הכלליים של שמיים? אוקיי? זה ברור המושג הזה. עכשיו, אני הגדרתי שמיים ואמרתי המון המון מילים לטובת העניין. כן? לא הגדרתי שמיים. אבל אני חושב שזה נושא מעניין מאוד. אני פעם ככה אמרתי לחברים שלי לפני הרבה שנים כשהיינו במרכז ככה, אז אחד החברים אמר ככה, דיבר על עירת שמיים שלו, אמר, כשהייתי בישיבה התיכונית, עלי יותר עירת שמיים משיש לי היום. שיעור ג' ד' בישיבה. אז אמרתי לו, זה נשמע ככה, שכשהיה לך, היית בישיבה התיכונית, היו לך שמיים קטנים ויראה גדולה. היום, ברוך השם, השמיים שלך גדלו, ובאופן נורמלי כנראה היראה שלך קטנה. סוג מסוים של יראה קטן. כי ככל שהשמיים הם מושג מסתורי, מאיים, לא מובן, משהו שנמצא מלמעלה, הוא מלמעלה, ויש לו את כל מה כל הכוח שלה למעלה שיש עלינו, כן? משהו שהוא מעלינו. הוא היררכי. כמו שהשמיים הגיאוגרפיים הם כאלה. כשזה המשמעות של שמיים עבורך, אז באמת, היראה במובן הפחד, הצמצום, ההתקבצות, ההגבלה, היא המובן המרכזי שנובע מסוג כזה של שמיים. זה ברור מה שאני אומר? ככל שהשמיים הופכים להיות אטרקטיביים, שיש בהם משהו שמושך, יש משהו שמגדיל, יש משהו שמרומן, יש משהו שנותן, אז היראה הופכת להיות משהו קצת אחר. השמיים הופכים להיות יותר ידידותיים. השאלה עד כמה באמת השמיים הם ידידותיים, או עד כמה השמיים הם מאיימים. זה מובן? זאת אומרת, השאלה מה... קיצור, אני תמיד אמרתי שבמושג יראת שמיים, עכשיו כל זה עוד לפני הרב עמיטל, בסדר? מה? היא אחרת, היא הופכת אחרת. השמיים ידידותיים, אז יראה היא אחרת. גם, תראה, אתה יכול להיות באיזושהי מערכת יחסים שיש בה איזושהי אחריות כלפי הדבר הזה. יש לך תחושה של זהירות עם הדבר הזה, תחושה של משהו רחב מאוד של יראה, של זהירות ואחריות, כן? כלפי משהו שהוא בעצם משהו שהוא משמעותי עבורך, ואכפת לך מאוד ממנו. אתה, יש לך תכשיט יקר, יש לך חפץ חשוב ביד, יש לך יראה שהוא לא ייפול, שהוא לא ינזק, שהוא לא יקרה לו משהו, אתה מרגיש יראה, אבל אתה עדיין מרגיש שיש פה משהו שהוא יקר מאוד אליך, אתה לא, לבך לא גס בו, אבל עדיין זה משהו שהוא מאוד מאוד, משהו יכול להיות מאוד מאוד חשוב לך ואכפת לך ממנו. אתה חרד לו. המושגים הם, קיצור, מה שאני טענתי באופן כללי, כשניתחתי לעצמי את החוויה, ושוב, אנחנו עוד לא עוסקים בטקסטים, בסדר? וזה חשוב לי שאנחנו עוסקים בבירור הזירה, בסדר? שהמילה היותר מעניינת במושג יראת שמיים זה המילה שמיים. כלומר, המפתח ליראת שמיים הוא לא במילה יראה, אלא במילה שמיים. אתם מבינים מה שאני אומר? יש לך יראת שמיים. עכשיו, לרובנו, המושג יראת שמיים, כן, הוא המילה שהיא תשומת הלב, הגוגל הפנימי של כולנו. אתם מכירים את הגוגל הפנימי? כל מילה, יש איזה תגובות פנימיות. נכון? בלי, איך זה נקרא? הקפצת אתרים למעלה, לא יודע איך זה נקרא, יש איזה ביטוי, קידום אתרים. באופן טבעי יש לנו קידום אתרים. אז המילה יראה יש לה מערכת מיוחדת קידום אתרים, כי הפסיכולוגים תפסו אותה והבינו שאדם הוא חי מחרדות, כן? מזה פסיכולוגים חיים, מזה שאנשים חיים מחרדות. אבל המילה יראה תופסת והיא משתלטת על הגוגל הפנימי. עכשיו, זה הגוגל הפנימי הרגשי. המילה יראה תופסת את תשומת הלב, ממש את תשומת הלב. עכשיו אני מציע שתשומת הראש תהיה מיוחדת דווקא למילה שמיים. בסדר? אני על דרך השאלה אומר את זה, באותה מידה כשאתה אומר תורה מן השמיים, שוב השאלה המעניינת היא תהיה, מה עם השמיים שלך? תאמר לי, מה עם השמיים שלך? ואדע איזה תורה יש לך. כי אם השמיים שלך הם מקובצים, מצומצמים, אז יש לך תורה, אבל היא לא משהו. זאת אומרת, היא משהו, אבל הבנתם אותי. זאת אומרת, תבינו באלגברה יש מושג, אלגברה, כן, לא משנה, יש מושג חסם עליון.
כלומר,
יש חסם עליון, מקסימום שיכול להיות. אז השמיים שלך הם החסם העליון של התורה שלך. כי אם התורה שלך היא בגודל כזה, אם השמיים שלך הם בגודל כזה, התורה לא יכולה להיות יותר גדולה מן השמיים שהיא מקורה של התורה. אתם איתי, זה מובן. ואם המושג שמיים הוא לא משהו שמגדיל אותך, אז התורה לא תגדיל אותך. אם היא מן השמיים. או כיוון שהיא מן השמיים האלה. זה ברור מה שאני אומר, אתה לא יכול לייחס, אוקיי, הבנו, אז לכן המושג שמיים הוא מאוד 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 משמעותי והוא מפתח גדול לבירור של הנושא. אוקיי, אז עכשיו אני סרטטתי תחום רחב מאוד, שהוא בעצם עוסק בזיקה שבינינו לבין השמיים, בינינו לבין יראת השם, האם יש חפיפה בין המושג יראת השם ליראת שמיים? יכול להיות שכן, יכול להיות גם שמה שלא. יש פה משהו שהוא דורש איזשהו הבהרה. ואני הגדרתי את המושג יראה בצורה רחבה. זה היחס, זה ביטוי למושג של יחס. כמובן שיש למושג יראה מושג מאוד מאוד פשוט של פחד מסוים. וכן, והר ישראל תהיה הגדולה שעשה השם במצרים, ויראו, נכון? יש הבדל בין ויראו, שלא, אם לא ישווה. יש יראה, ויראה היא תגובה של איזשהו צעד אחור, איזשהו תפיסת מרחק, נכון? איזשהו לשמור על הצרכה, הפרדה, היפרדות, היבדלות, יחס של כבוד, לא התפרצות. ויראה היא בת זוג של המונח ההפוך של אהבה. עכשיו, אני רוצה לומר עוד משהו לגבי הנושא הזה באופן מאוד מאוד כללי, שוב, איזשהו מבוא כללי. תראו, הרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו, אני חושב שאנשים בהתמודדות הזאת של עד כמה אנחנו פתוחים לשמיים, עד כמה אנחנו רוצים לתת לשמיים מקום בתוכנו, עד כמה השמיים, קיצור, כל מערכת יחסים שלנו עם השמיים, אז שואלים את עצמנו מה בעצם גורם לאנשים להיות בזיקה עם התורה, למה, מה גורם לאנשים לקיים תורה ומצוות, שאלת המוטיבציה הדתית, מה, כן? והרבה אנשים אומרים, אני צריך לשפר את המוטיבציה הדתית שלי, מה יעזור לי, כן? עכשיו, הרבה אנשים חושבים שזה איזשהו תוכן עיוני כזה או אחר, אבל התשובה שאני מציע לכם, זה שהיהדות מכירה לדעתי שתי תשובות. אדם עובד את השם או מאהבה או מיראה. כלומר, התשובה היא לא שכל כזה אחר. מה שמניע את האדם, זה שתי ההנאות הבסיסיות, זה אהבה ויראה, או בלשון ארמי, דחילו אורחים. דחילו, דחלת, זה דחליל, נכון? מכירים את דחילו זה יראה, רחימו זה רחמים, זה אהבה, וזה המוטיבציות הבסיסיות. עכשיו, לא רק המוטיבציות הדתיות הבסיסיות. כל דבר שאדם עושה בעולם, הוא עושה אותם או כי הוא מעוניין בדבר וקוראים לזה אהבה, או שהוא מעוניין להימנע ממשהו אחר וקוראים לזה יראה. אין אפס בדבר הזה. זאת אומרת, אדם עושה או שהוא רוצה את זה, או שהוא בורח ממשהו אחר, ואז הוא עושה את הפעולה הזאת, או פעולה שאתה מעוניין בה ואתה רוצה בה, או שהיא בעצם מבטא איזשהו הימנעות ממשהו אחר.
יש מגוונים באמצע, יש אחר של
דבר. יש הכל באמצע, אבל זה באמצע. תבינו, אני בכוונה אומר את זה, משום שהמושג הזה יראה, הוא פונקציה של יחס כלפי משהו. יחס כלפי משהו, ובאמת היחס הבסיסי הוא באמת כלפי המושג האלוקי וכל מה שנגזר ממנו. והשאלה באמת, אם אתה מול המושג האלוקי, מה שמתעורר בך זה השתוקקות ואז יש לך אהבה, או שמה שמתעורר בך זה תחושה של זהירות וסכנה, ואז מה שמתעורר בך זה באיזשהו מקום יראה. אוקיי? עכשיו, אהבה ויראה כתגובות נפשיות, תגובות נפשיות. אם אני אעשה לכם, אם אני אבהיל אתכם, או אני אעשה איזשהו פעולה שמאוד מאוד תשמח אתכם ותמשוך אתכם, אתם באופן טבעי, או שתאהבו או שתתייראו. זה ברור? התגובות האלה הן לא תגובות שבדרך כלל מטווחות באמצעות מנגנון אינטלקטואלי כביר. בדרך כלל הן תנועות נפש בסיסיות, ראשוניות ומיידיות. זה ברור מה שאני אומר? כי לאהוב מה שאתה אוהב, לחשוש ממשהו אתה ירא, אני חושש לחצות בכביש, אני מפחד לנסוע ללכת למקום הזה כך וכך, אני זהיר כדי שאני לא אפול, אני ירא מפני... כל, זה תגובות שלא דורשות איזשהו תחכום... רב, כן? הן תגובות טבעיות מאוד. וזה מביא אותי, לפחות לניתוח שלי, לפחות לכתובת העניין, שיש לי איזושהי בעיה עם כל אהבה ויראה דתית, דורשות מבנים לוגיים מורכבים ופעילות אינטלקטואלית מרובה, משום שהקובץ של אהבה ויראה הוא לא קובץ דאטה, בסדר? הוא לא קובץ וורד, הוא חייב להיות משהו וידאו כזה, משהו, אז ברור לכם? משהו חי, אמפי, לא יודע, משהו שיש בו אלמנט רגשי מרכזי, ממש ממש אפשר לצמק אותו למשהו שחלטני, אבל צריך לדעת שזה משהו שהוא איך אומרים, כדאי להוציא מהקפאה, להוציא אותו מההתכווצות. יש תוכנות שמוציאות מקיבוצים, כן. עכשיו, אני כן רוצה לומר משהו בעניין הזה, ותזכירו לי, אז נביא גם טקסטים שזה לראות את זה. אני רחשוב, אני עושה אולי קצת בסגנון של אחד פליחים, אני עושה משהו אפריורי כזה, כן? אני מנתח את השדה. וניתוח של השדה הוא באמת אומר שצריך להבין מה קורה, למה קורה ומה קורה. אנחנו נראה שהמיטן מביא לנו חלק מהטקסטים שעוסקים בשאלות האלה. למה יראת שמיים בדורנו נראית כמו שהיא נראית, שאנשים אומרים... כאילו, אם ננתח את זה, יש איזשהו יראת שמיים בסיסית, איזשהו רצון בסיסי, איזו תחושה שאתה מחויב לדבר, איזשהו מחויבות שלך. יש הרבה אנשים שמחויבים, שמרגישים שהם חייבים להיות יראי שמיים, אבל הם לא. זאת אומרת, יש להם מעט יראת שמיים, כדי שהם יבינו שהם צריכים להיות יותר יראי שמיים, ואז יש להם איזה דחף כזה או אחר, לנסות להיות יראי שמיים יותר. הבנתם אותי? לא. איך אנשים יגידו, אני לא מספיק ירא שמיים. למה אתה אומר את זה? כי אתה אוהב? למה יש לי צורך? כלומר, יש לי איזה הנחת יסוד, איזשהו נקודת ארכימדס כזו. אתה בעיני, אתה דוס, לא משנה מה. אתה מפחד גם כן באמת. אבל, משה.
יש מישהו
שדתי שאומר שיש לו מספיק ירא שמיים? לא יודע, אבל יש מישהו שלא מתעסק עם השאלה. אז אתה מבין, וזה העניין. אני חושב שזה לא חייבת להיות השאלה שאתה חייב לשאול את עצמך כל הזמן. אם אתה עסוק בשאלה הזו, אז למה אתה עסוק בזה? או שיש לך או שאין לך. זאת אומרת, נגיד, אתם יודעים, בואו נעשה את זה. הרי ככה זה נבנה. בסדר? אז אני אספר לכם את הדרך... נזכרתי שזו הדוגמה שמוכיחה את זה, מבהירה את זה. כן, תמיד בדברים האלה צריך למצוא את הדרך להנהיר, להנחיח את הדבר. אז יש סיפור של הקוצקר. אתם יודעים שקוצקר גם כן עסק בשאלות האלה, של אותנטיות, של כנות, של יושר, של...
אתה קוצקר אמר לעשות מעל השמיים.
אז מה, לא את הכל צריך לעשות, פלגין אני חושב. הקוצקר היה באמת רדיקלי, והוא נשרף. עוד מה שהקוצקר אמר, שבא אליו חסיד, שאל אותו איך צריכה להיות יראת שמיים. אז מה הקוצקר אמר לו? אולי לא, אבל הסיפור הוא טוב. הוא אמר לו, ראית פעם דוב? אז הוא אמר לו, כן. פחדת? אז הוא אמר לו, כן. עכשיו יש שתי וורטים. או שזה הסתיים הסיפור, כך צריכה להיות יראת שמיים, או, הוא אמר לו, נוספת כדי שזה מי שלא הבין, הוא אמר, חשבת שאתה צריך לפחד? אוקיי? חשבת שאתה צריך לפחד, זה מנגנון מה? אינטלקטואלי. מה שנדרש ממך זה תגובה רגשית מיידית. אז עכשיו, למה אתה חושש שאין לך את התגובה הרגשית המיידית, ואתה שואל איך צריכה להיות יראת שמיים? כי המילה צריכה בעולם הרגשי היא בעייתית קצת. אלא גאה שיש לך איזה מינימום של יראת שמיים, איזשהו דחף, אתה מפחד שיגיד לך שאתה לא בסדר. אז אתה רוצה לדעת איך להיות מה? כן בסדר, אבל אתה לא רוצה להיות ירא שמיים, אתה רוצה להיות בסדר. למה אתה רוצה להיות בסדר? כי אתה מפחד. שאם לא תהיה בסדר, וואלה, מה יקרה לך? לא ברור בדיוק מה יקרה לך.
אז לכאורה...
כן, סיפור של אדום. מי אמר? המילה כביכול עזרת לנו.
ועוד זה שבדעת, כל הזמן מרשים לך יותר.
מה צריך לדעת?
לפחות מה?
מעצבן, לא.
אבל ככה זה, אבל תהיה מה?
באמת לפעמים יש לי איזה חסק להגיד שלמה הקדוש ברוך הוא לא שמע על החטא חטאים. חטא חטא זה חיזוק חיובי. זה עובד, לפי כל המחקרים זה עובד. לפעמים יש לי איזה תהייה כזה, אני חושב כמה פעמים באלו כשלמדתי מדרשה לבנות, אז אמרתי כאן, תראו, אם הקדוש ברוך הוא שואל אותי, אני אומר לכם שדווקא צריך להיות מרוצה ממכם. גם ממכם, זה לבנות, נכון ארצה, בנים. אבל בסך הכל, באמת, לא, כאילו לפעמים יש לי חשב להיות, אני מתבייש להיות לוי יצחק ברדיצ'ב, כן, ללמד זכות, אבל האמת היא, בכיף הייתי מוכן ללמד זכות, בגלל שנראה לי באמת לעניין ואמיתי. אבל אני חושב שיש משהו בסיפור של הקוצקר שנוגע בשאלה הזאת, האם היראה או התגובה הזאת היא משקפת מפגש אותנטי עם משהו שמחולל את התגובה הזו, או שהיא איזושהי תחושה שאני מחויב להיות כי אני לא בסדר, אבל בעצם אני לא יודע מה זה, מה פתאום שאני יראה שמיים?
זה אולי בעיה בחינוך, כי האדם רואה כשהוא נולד, הוא לא יודע מה זה יראת שמיים. אם אותו כך, כשאתה רואה את זה, אתה רואה את זה,
אבל לפי הרב יוצא...
שנייה אחת, הם מחפשים אותי כבר כמה שעות היום. אני אגיד להם שידברו איתי בעוד רבע שעה. אני באמצע שיעור, תתקשרו בעוד רבע שעה. תודה. לא יודע מי הם רוצים אחר כך, שנגיד להם לא. כן.
אבל לפי זה יצא שאדם נולד עם יראת שמיים שיש לו, וזהו.
תראה.
אני אמכן נגיד שאדם יכול לפתח את הרגש את
זה. בואו, אתם זוכרים את הרמב"ם? אתם זוכרים את הרמב"ם?
איזה
רמב"ם? הרמב"ם, רבינו משה בן מימון, בהלכות יסודי התורה. הוא כותב, כיצד היא הדרך לאהבתו. אתם זוכרים? זה צריך להיות יסודי התורה. מה אתה רואה? אין לך? יש לך? א' תקרא לי קצת, נשמע אם זה בעיה. כן, תקרא מה? אלא מהמיטת הימצאו. הלאה?
אם ידע לדעת שהוא אינו מצוי, אין כבר אחר יכול להימצא. אם ידע לדעת שאין כבר אנשים לא מצויים, הוא לחפוך לבדו מצויים ולבדו, אין מצוי. ולא מצויים ולבטויה. שכל הנמצאים צריכים לו, והוא לא חייב להם, והוא לא חייב להם.
אז פרק ב' הלכה ב', קודם תחילו הלכה א'.
פרק ב' הלכה
א'.
האלה
נכבד
לנורא הזה
מצווה לעבור ולמרות או שנראה? שנייה, האלה נכבד לנורא הזה מצווה או מצווה? אבל יש לכם ראש, ואתה קראת מצווה, ואני שואל אם זה מצווה או מצווה.
איך אתה יכול לצוות אדם
לאופו? שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. אנחנו בעד השאלות פה. הלאה, מה? מצווה? אוקיי.
לעבוד ולראות אותו. שלאמר, לאחת את השם אלוהיך, ולאמר את השם...
השם לוקח עתירה. וכיצד ידך לאהבתו?
ואיך ידך לאהבתו
לראותו. אה, סליחה.
כן.
בשעה של אדם.
בשעה שהתבונן האדם למעשיו, הוא בואה בנפלאי מלולים, והראה מהם חוכמתו, שאין הערך ואין הקץ של הקץ, גם הוא רואה משדר ומפאר ומתבטא לאהבה גדולה לעידן השם הגדול. כמו שאמר דוד, זה מה שידוי מרחל, וכשמחשב דברים מהם
לעצמם,
ביד נרדע אחורה ופחד ויודע שבויה קטנה שלה, אפלה, עומדת בדעה קלה ומועטה לפני תמים דעות.
שנייה, עצור, עצור. קודם כל, לא כתוב פה בכלל שיראת שמיים מחוללת איזשהו עשייה דתית כלשהי. אצל רובנו המושג, יש לי יראת שמיים, אין לי יראת שמיים, פירושו דבר, יש לי מוטיבציה דתית, אין לי מוטיבציה דתית. אצל הרמב״ם, אני רק מתחיל את ה... יראת שמיים, אהבת השם יראת השם, זה יחס כלפי השם, שהוא לפי הרמב״ם, עכשיו בואו נחשוב, שוב, עכשיו נהיה למדנים, בסדר? בלמדנות, מה שצריך לעשות, ככה אני מבין, לא אוהב אתכם גמרה עכשיו, אבל בלמדנות אני רואה תוספות אומרים משהו, אני אומר, איך תוספות, לא אני לא, אם אני אגיד מה שתוספות אומרים, כן? אני תמיד שואל את עצמי, מאיזה נקודה, איפה עמדו תוספות, ששם הם ראו את הדברים באופן הזה? אתם מבינים מה שאני אומר? אני, התפקיד שלי להראות שיש מקום בשכל האנושי, בסברה האנושית, שממנו אפשר להגיד סברה של התוספות. זה ברור מה ש... עכשיו, אני לא חייב להסכים איתם. אבל אני חייב להסביר איך אפשר לומר דבר כזה. אוקיי, עכשיו אנחנו צריכים להסביר את הרמב״ם, איך אפשר לומר דבר כזה. מה הרמב״ם אומר? בואו, הבנת המקרא. הרמב״ם אומר שתגובה די מיידית, נקרא לזה ככה, לא רוצה להגיד את המילה טבעית, כי אני לא אוהב את המילה הזאת, כי היא מאוד מאוד מבלבלת המילה טבעית. אבל הרמב״ם אומר שיש תגובה די ישירה, בסדר? מקבלים שכשאדם מתבונן בבריאה, זה מחולל אצלו איזושהי תגובה נפשית מסוימת. מצד אחד, מה הוא אומר? הוא רוצה לידע את השם הנכבד, נכון? תקריא לנו עוד פעם.
מיד הוא אוהב, הוא שבר חופר, הוא מקבל את הרגלו, הייתה שפעה בשם הכבוד.
מיד, כן, הוא מרגיש איזשהו משהו שהוא מחבר אותו לגדלות הזאת שנופיעה דרך הבריאה, בסדר? ובאותו, בו זמנית, הוא גם מרגיש איזשהו חוויה של כמה אני קטן לעומת הגודל הזה. זה תרגום לעברית בסדר של מה שכתוב? תקרא לנו עוד פעם. יש פעני, אני תופס את המרחק ביני לבין הדבר הזה, נכון? מקבלים שזה מה שכתוב שם ברמב"ם? מצד אחד מתעוררת השתוקקות, מצד שני יש איזו תחושה כמה אני רחוק, כמה אני לעומת זה, אוקיי? עכשיו, דרך אגב, זה מחייב תחושה של אני. אני לעומת זה, אז אני מרגיש את עצמי לעומת זה. יש איזה אדם...
יחד.
לא, הוא קיים, האדם קיים. רק שהוא מבין שהוא קיים, לעומת הכל, זה... אוקיי? עכשיו, לפי הרמב״ם, כמה פעם, ניסיתם פעם לעמוד מול הטבע ולהסתכל על זה? לפי הרמב״ם זה תגובות ישירות. שלא בהכרח מחוללות, שנייה אחת, הן לא בהכרח מחוללות שום דבר דוסי. אדם, אני תמיד אמרתי לכם זה גם שלמדנו כוזרי, נכון? שאדם יכול להתפעל מהבריאה ולהגיד יא אללה, ואמרתי לכם שיא אללה בעברית זה יא אלוקים, נכון? אתם מסכימים? זה תרגום מערבית לעברית. יא אללה איזה יופי, שמעתם את זה? והיא אללה הזה הוא מה שרמב"ם כותב. ובאמת זה אללה שלא ברגע זה תובע ממך שום דבר. לא, אתה גם נפעם, אתה גם מתפעל, תשמע, העולם הזה, וואו, 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 שלוש פעמים, שלוש נקודות, ואז, בוא נראה מה יקרה לך, הרמב"ם, מה שקרה לו היה, שהוא גם חשב שהוא כמה זה קטן לעומת זה.
יש
משהו
שכן לוקחים את זה, בתוך זה שאני רואה כאילו כמה...
יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל זה בהתנדבות. זה חייב לבוא מתוך איזושהי תחושה, אני אעשה קודם להגיד, איזשהו דחף, איזשהו משהו שקורה לך שם. עכשיו, קורה לך, לא קורה לך. לא קורה לשכל שלך. אלא אומר הרמב"ם, העמידה הזאת מול המציאות, מול הטבע, מול הבריאה, עכשיו, מי שלא עומד מול הבריאה, מי שאין לו זמן, מי שזה משום שהוא עסוק, הוא דתי, הוא עסוק במצוות, קשה לו לעמוד מול הבריאה, אז הוא לא זוכה לחוויה הזו. הרמב״ם אומר שבאופן טבעי, אדם מתבונן ורואה את הפלא. אני אגיד לכם מתי זה קרה לי. אני יכול להגיד לכם את זה. קרה לי כשלמדתי נוירופסיכולוגיה. אני לא למדתי ביולוגיה בתיכון, אני לא למדתי את ההזדמנות. אתה מבין, הדת הסתירה לי את האלה. באמת אני אומר. מרוב דתיות, אתה לא נפגש עם זה. אז כשהתחלתי ללמוד נוירופסיכולוגיה, והתחלתי ללמוד באמת מה קורה לנו מערכת המוח, אני הייתי בפיילס. באמת, כאילו משהו באוניברסיטת. אחרי הרבה שנים בישיבה, אחרי שאת הרמב"ם הכרתי, ואת הקדוש ברוך הוא לא. זאת אומרת, לא, אני לא אומר את זה עכשיו, ברצינות, אתה פתאום איזושהי תגובה אותנטית, תגובה ישירה שלך מול המציאות, מול הבואו, עכשיו, מול המשטר, מול החוקיות, מול המון דברים שקמים בתוך ההוויה, שאת אומרת, יש פה משהו, שזה תגובה שלך. הרמב״ם מתחיל קודם כל, את כל התגובות האלה קודם כל ממך, מהאדם. אז הרמב״ם פה בונה, קודם כל, אתם יודעים, יש לנו תגובה של משהו, של התפעלות, של... מה הקשר ביני לזה? יש קשר ביני לזה? זה איזשהו תהליך שאדם מתחיל לפתח איזשהו מערכת יחסים עם הוויה. מצוין, נהדר. האם באמת הם הפכים? או שהם יכולים להיות בו זמנית?
אני רואה, אתה רוצה לדעת מה זה השם.
אבל
זה לך סקרנות, זה לא
אהבה. סקרנות. בשפה של הפסיכולוגים, כשיש אהבה ויראה ביחד, קוראים לזה נוירוזה. או קונפליקט. איך אומרים? הסתבך שמו, העסק מתחיל להיות מעניין. מה להם? אם אתה רק אוהב את הבחורה, אז הכל פשוט. אם אתה רק לא סובל אותה, גם כן הכל פשוט. אבל מה, איפה מתחיל להסתבך העניין? שאני גם זה, וגם זה, וגם גם נמשך, גם פחד ממנה, גם זה, גם זה. אז, יופי, ברוך הבא. זה מבין.
לגבי מה ששפיגל העיר על הנקודה הזאת של כאילו אהבה שגורם לסקרנות, הרי הביטוי השלם של אהבה הוא וידע אדם את חווה אשתו. כן, איזושהי ידיעה או משהו.
אין, תראה, אין ספק, לא, 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 אבל אין ספק, לא יודע, לא, לא ברור שצריך להרחיב את הנקודה הזאת. ברור ש, שכל תגובה יש בה גם מרכיב קוגניטיבי. זאת אומרת, זה הפסיכולוגים גם כן כבר הבינו. לפני הרבה זמן הבינו ש, שכל תגובה רגשית, כל, כל מעורבות של תגובה רגשית, יש מרכיב של מרכיב הכרתי, כן, אני ראיתי פעם דוב ולא פחדתי כי לא ידעתי שזה דוב, אז לא ידעתי שדוב גם הוא מסוכן, אז לא פחדתי, שחתן עליך. ברור שאתה צריך לדעת שדוב יכול לבלוע בני אדם או לדרוס אותם או לא בולע אותם כדי להרגיש פחד. אם אתה לא יודע, זאת אומרת, ברור שיש מרכיב קוגניטיב, אתה מזהה את הסכנה, אתה חווה את הסכנה, אתה מזהה פה משהו. גם אצל הרמב״ם אתה מזהה פה משהו, אתה מתייחס למציאות ואתה מזהה במשהו, אתה מזהה גודל עצום של משהו. אתה אומר, נכון, אנחנו באמת פיונים קטנים במערך שלם ענק ועצום. והשאלה הזאת היא, מה מקומנו? אז דוד המלך כתב זה מזמור בתהילים. הוא תמיד, אלו משהו כתב מזמור, זה משהו. אבל באמת, כי הרי שמך מעשה את זבותיך, השמיים וארץ אשר כוננת, מה אנוש כי תתגונו ודם כי תפקדם. השאלה הזאת, התגובה הזאת, היא תגובה שאנחנו, איך אמרתי? כמו תוספות. תוספות אמרו, אבל אני יכול להבין למה הם אמרו ומאיפה הם אמרו את זה. זאת אומרת, אני יכול לראות את התמונה ולהגיד, וואלה, יש זווית שממנה אפשר לראות את הדברים בצורה, זה ברור מה שאני אומר? זה שלב א', אחר כך, אתה יודע, אם אני אומר זה אפשר לומר, אולי גם אני רוצה לומר, אבל זה כבר, זה כבר שלב ב', לא היום. מה?
איך הרמב״ם רואה כאילו באמת אהבה?
אני חושב שהרמב״ם באמת היה התפעל מהחוכמה העצומה שקיימת בבריאה. התחכום, מה אני התפעלתי? באמת זה מתוחכם, אתם לא יודעים כמה זה מתוחכם, כל המחתם, כל ה... איך זה קשור למצוות?
לא.
זה לא קשור אולי למצוות, אני לא אמרתי שזה קשור למצוות. כן. אהבה? כן, התחושה הזאת שזה הדבר הכי גדול, שאם אני אהיה מחובר לזה, יהיה לי יותר. טוב, להיום אנחנו, בסדר, זה פתיחה. נהיה אחר כך אנשים מקוריים, נסתכל במקורות. אוקיי? אני רוצה, עסקנו, אוקיי? זה ברור?